שבת פרשת פקודי, שבת שמסיימת את ספר שמות חזק חזק ונתחזק. שבת ראש חודש אדר, היום אנחנו נמצאים כ"ז, למעשה בשבוע הבא אדר ב', בשבת שקלים, שבת שבו מוסיפים במפטיר את הציווי של התורה לגבי מחצית השקל, כמו שנאמר במשנה ומסכת שקלים, באחד באדר משמיעים על השקלים, ודיברנו על זה השבוע, אלו הכספים שנאספים לטובת, מה? למדנו בפרק למד ב' בספר במדבר, לטובת מה נאספים השקלים? קורבנות הציבור, שמגיעים במשך כל השנה כולה. אתם זוכרים איזה קורבנות ציבור יש לנו?
תמיד בוקר.
לא שמעתי?
תמיד בוקר,
תמיד בין הארבעים. מוספים. מה מוספי? ראש חודש, שבת, מועדים. וזה נעשה מכספי ציבור, ביום אלה קורבנות של ציבור. כידוע, אם אני רוצה משהו ששייך לכולם, כולם חייבים להיות מה? שותפים. או שהם משתתפים ממש, או שאני נותן להם מתנה, אבל זה גם משתף אותם. אבל חייבים להיות שותפים. דוגמה, שאנחנו רוצים לשתף אנשים בקיום מצווה מסוימת, אנחנו יכולים או לבקש מכל אחד ואחד להיות שותף, או שאני מקנה ומותר לאדם להקנות זכויות למישהו אחר, גם אם הוא לא יודע. יש לנו כלל, זכין לאדם, כלומר מזכים אדם שלא בפניו, גם אם הוא לא נמצא, גם אם הוא לא יודע, כי זה לזכותו. לחייב אותו אי אפשר, אבל לזכות אותו תמיד אפשר. מילה זה שבת שקלים, שמתחילים להזכיר לנו שמעוד חודש, רבותיי, ראש חודש ניסן. צריכים לזכור שבחג הפורים בי"ד באדר בערים מוקפות תדבר, זה חודש מליל הסדר. ובידוע, וכך נפסק להלכה, יש כלל ש-30 יום לפני החג דורשים בהלכות החג. זאת אומרת שבפורים עצמו צריכים להתחיל ללמוד הלכות פסח, לא יום אחר כך. מה כל השנה? כל השנה לומדים הלכות פסח. מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט. יש דורשים, כלומר מבררים שאלות שיש לאדם בהלכות הפסח, שהוא צריך אולי לשאול, לברר, ויש לימוד תורה. לימוד תורה כל השנה אפשר ללמוד על כל נושא, זה לא קשור לזמן, כי התורה היא תמידית. אפשר ללמוד על פסח וחג השבועות. אפשר ללמוד בפסח על פורים וחנוכה. אפשר ללמוד על פורים בראש השנה. מבחינת תורה. הלכות דורשים 30 יום לפני. כן. ממילא, כשאנחנו נמצאים היום בפרשה פקודי ואנחנו מדברים על שקלים, מדברים על סיום ספר שמות, אני רוצה לדבר על דבר שמאוד קשה לבני אדם. מאוד מאוד. איפה שאין יושר, יש עקמימות.
מה זה?
כשאדם עושה דברים לא ישרים ומתעקם. יש בפרשה שלנו שמדברת על המשכן כליו ושאר הדברים שנאספו למשכן, לביאת המשכן, אני רוצה יחד איתכם להתבונן בבגד. בגד מעניין מאוד, הזכרנו אותו בעבר, המעיל של הכהן הגדול. אני רוצה רגע שנקרא שוב פעם מה שהתורה כותבת על המעיל. התורה חוזרת. פעם שהתורה חוזרת על המעיל כבר נאמר בפרשת תצווה בבגדי כהונה. בואו נראה בפרשה שלנו, פרק למד ת' פסוק ב', אומרת התורה, ויעש את מעיל האפוד מעשה אורג כליל תכלת. טוב, כלומר הדבר צריך לעשות באריגה. מה זה אריגה? שתי וערב, חוט שבא מלמעלה, חוט שבא מן הצד, שתי וערב. והופיע מעיל בתוכו כפי תחרה, שפה לפיו סביב לא יקרע. כלומר, זה עושים את זה מין כיפול כזה, כן, תופרים מסביב כדי שהמין לא יהיו לו שוונצים כאלה יוצאים החוצה, כן, ואז הוא יקרע. כלומר, בגד שאני רוצה שהוא יהיה חזק בכתבות שלו, אני מקפל, עושה כפל. אבל יש יותר עובי לבד, ממילא אם הוא יתקל בכל מיני דברים, הוא לא יקרע. ויעשו על שולי המעיל רימוני תכלת וארגמן ותולעת שנים מושזר, ויעשו פעמוני זהב טהור, וידעו את הפעמונים בתוך הרימונים, על שולי המעיל סביב בתוך הרימונים. שימו לב, בתוך הרימונים חוזר על עצמו פעמיים באותו פסוק. פעמון ורימון, פעמון ורימון, על שולי המעיל סביב. טוב, מה הרעיון של המעיל? לשרת כאשר ציווה השם את משה. טוב, תיאור של מעיל, איך עושים את המעיל ומה המטרה? לשרת. כלומר, כהן גדול חייב ללכת עם המעיל כל הזמן עליו, עם המעיל הפעמון, פעמון ורימון, צמוד עליו כל הזמן. למה? מה הרעיון? מה העניין? אני רוצה יחד אתכם להתבונן על אחד הדברים הקשים לבני אדם, ואני מברך את כולנו, גם אותי, את כולם, בדבר הבא. יהי רצון שהשיעור הזה יעמוד לזכות כל עם ישראל, גאולתנו, עבדות נפשנו ולרפואת כל חולי עמו ישראל. אני רוצה לברך את כולנו, ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שימלא משאלת ליבנו ויזכה אותנו למעלה שאין כמותה, מעלת השתיקה. פה באמת יש כמה אנשים שצריכים לא מעלה אלא לכתחילה, מעלה זה תוספת, מעלת השתיקה. אנחנו ראינו עכשיו שהכהן הגדול, מה הוא לובש? בגד. אחד מהבגדים נקרא מה? עכשיו קראנו. מה? מעיל. טוב, אני מכיר מעיל גשם, אני מכיר כל מיני מעילים. מעיל, מה התפקיד המעיל? אומרת התורה, מה אומרת התורה על המעיל? הוא פי המעיל בתוכו כפי תחרה. שפה לפי וסביב לא יקרע, נכון? ככה ראינו. מה זה פה? הקטה שלו, הפתח שלו, כן? אבל המילה פיו מזכיר לנו מה? את הפה שלנו. לכן, בגמרא במסכת סבכים, אומרת הגמרא בדף פ"ח עמוד א', אני חושב, אומרת הגמרא דבר מעניין. כל דבר ודבר שהיה בבגדי הכהן הגדול בא לחפר על משהו, בא לחפר על מה? על חטא ציבורי, על הציבור, כי הכהן הגדול הוא איש ציבור, הוא מייצג את כל עם ישראל כולו. אומרת הגמרא בסבכים דבר מאוד מעניין, מה יש בתחתית המעיל? פעמון, רימון, פעמון, רימון. כשהכהן הגדול הולך, מה זה מייצר באוויר? צלילים, קול. התנועה שלו מניעה את הפעמונים בתוך הרימונים, וזה כמו אינבל כזה בתוך פעמון, ומשפיע קולות. אומרת הגמרא במסכת סבכים, יבוא דבר שבקול, כלומר, הרימונים הללו, הפעמונים הללו, ויחפר על דבר שבקול. כלומר, התפקיד שלהם היא לחפר על משהו שקשור והשמעת קול. ככה משמע מהגמרא בסבכים. לכן, אומרת הגמרא שם, הבגד הזה שנקרא מעיל מחפר על עוון לשון הרע. של מי? של כל הציבור. ברור. שכל אחד ואחד צריך לעשות תשובה בפני עצמו. יש החטא הפרטי, יש החטא הציבורי הכללי. כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, מובא בעוד מקומות, שאדם שעושה מצווה, הוא מרוויח ממנה, שכר מצווה, מצווה, והוא מזכה את כולם יחד איתו. וחז ושלום שזה הפוך. כלומר, רבנו השייך, שהזכרנו אותו מדי פעם, אחד מפרשני המקרא, שעל פרק חפחת, בספר שמות, בפסוק למד א', שמדבר על המעיל, הוא כותב שהתורה רמזה לנו כאן, במעיל, עם התפירה של הפה, שימו לב, אומרת התורה, הוא פי המעיל בתוכו כפי תכרע, שפה לפיו, סביב לא יקרע. אומר השייך שהתורה רצתה ללמד אותנו כמה הנהגות מהדבר הזה של המעיל, מהתפירה של הקצוות, מהמעיל שיש בו פעמון ורימון. בוא נראה מה התורה מלמד אותנו, הנהגות. כי התורה כולה יש לה תפקיד אחד, ללמד אותנו הנהגות, התנהגות נכונה, כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה. הדבר הראשון, המעיל, ממה הוא היה עשוי? תסתכלו בפסוקים. ועשית המעיל, ממה? אני לא שומע. ממה הוא עשוי? ועשית המעיל, ויעשת, סליחה, כן. ויעשת מעיל האפוד מעשה אורג, כליל, מה זה כליל? כולו. ממה? תחלת. מה מזכיר לנו התחלת? את מה? ציצית. כלומר, התחלת שבציצית אמור להזכיר לנו מה? לא שומע? את הים. והים אמור להזכיר לנו את מה? רקיע. רקיע, כיסא כבוד. דרך אגב, זה גמרא במסכת חולין, דף פייטט. כלומר, להזכיר לאדם שיש מה? יש בעל הבית. יש בורא עולם. זה דבר אחד. לכן כל פעם שהיו רואים את הכהן מסתובב עם המעיל תכלת הזה, זה מזכיר לכולם שהעולם הזה לא הפקר. הדבר השני, והמילים, שפה יהיה לפיו לא יקרע, כלומר, אומר האלשך שזו הנהגה, שהאדם צריך לשמור בכל צורה שהיא, שידבר כמה שאפשר פחות. או במילים אחרות, שידבר רק מה שמותר. הפסוק אומר, ברוב דברים לא יחדל פשע. כך אומר שלמה המלך. אדם מדבר, 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 מדבר. אין מצב שהוא לא יעבור על איסור כזה או אחר, ולשון הרע, רכילות, הוצאת שם רע, כל דברים שהם אסורים מדאורייתא. יש משנה במסכת אבות, בסוף הפרק הראשון, היה בן, נכד של נשיא ישראל, אמר רבן שמעון בן גמליאל, הוא היה בן של נשיא ישראל, נכד של רבי יהודה הנשיא, בבית שלו, מי שהסתובב בבית, או מי שהאווירה שהייתה בבית, זו אווירה של תלמידי חכמים שבאו לשאול את האבא או את הסבא כל הזמן. למדו שם, היה בית המדרש. אומר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי גדלתי, שיכול להמשיך, בין החכמים. זאת האווירה שהוא היה. זה המקום, זה האוויר שהוא נשם. ומה המסקנה שלו? הייתי מצפה שהיה אומר, ולא מצאתי טוב לאדם, אלא ללמוד תורה, אלא לקיים מצוות. אומר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף. זה קבוע. לא, אתה פה, 5 דקות ואתה חוזר. ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. פילפ לא. יש עוד. ולא המדרש עיקר. מה זה מדרש? לדבר, לדרוש. אלא מעשה. יש עוד. וכל המרבה דברים מביא חטא. על הדברים הללו רבנו אלשיך שואל 4 שאלות. אומר רבנו שאלשיך, שאלה ראשונה, מדוע רבן שמעון בן גמליאל אומר שכל ימיו הוא גדל במי? בין החכמים. והוא לא מצא דבר טוב יותר מהשתיקה. סליחה? אומר אלשיך. למה צריך לייחס, לקשור את מיעוט הדיבור לחכמים? צריך להיות כל אחד. כל ימי גדלתי בין החכמים, זה מה שתמדתי. בין החכמים. מה עם האחרים שהם לא חכמים? מה, להם מותר לדבר חופשי? נראה. דבר השני, ולא מצאתי למי? לגוף. למה לגוף? מה הקשר? לנשמה, לרוח, לבני אדם, למה גוף? הדבר השלישי, שואל רבנו אלשיך, מה הקשר בין השתיקה לבין מה שאחר כך הוא אומר, לא המדרש עיקר אלא המעשה? כאילו, מה הקשר ביניהם? הדבר האחרון, אם כבר אמר רבן שמעון בן גמליאל לא המדרש עיקר אלא מעשה, למה הוא חוזר בחזרה להתחלה? כל המרבה דברים מרבה חטא. כבר אמרת שהכי טוב זה לשתוק. מה זה לשתוק? לדבר כמה שפחות, רק מה שצריך. השתי השאלות הראשונות, כלומר רק החכמים צריכים לשתוק, ולמה גוף? אומר אלשיך, אני קורא, בל יטעה החושב לחשוב שרק לפשוטי עם טוב הדבר לשתוק, לבל ייכשלו בייסורים. אבל תלמיד חכם אשר עלה הוא לא ייבול, ואפילו מה שהגמרא במסכת סוכה אומרת בדף כ"א, אומרת הגמרא ששיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד, אפילו סתם, פשוטה, דברים בעלמא. צריכים ללמוד מה הם מתכוונים שם, כי כל דבר שתלמיד חכם הוא יסודו בתורה. לכן, כמה שהרבה לדבר, יותר טוב, זה תלמיד חכם. ואפשר ללמוד ממנו, נוסיף חוכמה, נוסיף לימוד, נוסיף עיון. לכן אומר אשר רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא מצאתי לחכמים יותר טוב משתיקה אפילו בענייני הגוף. כלומר שאפילו אם מדובר על עניינים גופניים, זה לאכול ולשתות ולהתקלח ולהיות בריא וכו' וכו', עם צורך הגוף, טוב להם שידברו מה שפחות, למרות שהוא חכם. כלומר, כל שקט בשלו חכם. זה מזכיר לנו את הדבר שהולך ומתקרב בעוד שבועיים בעזרת השם, ועל זה יש שיעור בנפרד. פורים מתקרב. ועל אחת כמה וכמה שתלמידי חכמים, אנחנו נלמד פה בעזרת השם, תליתי את המאמר בישיבה, אנחנו נעבור על 16 פוסקים מגדולי הראשונים, שאוסרים להשתכר בפורים לגמרי.
להתבשם,
אסור. ולהתבשם אנחנו נלמד מה זה. והסיבה היא שאנשים מבזים שם שמיים ומחללים שם שמיים בהתנהגות
בזויה, בדיבורים שלא צריך. מסתובבים ברחוב, נופלים, מקיים, מתנדנדים, חילול השם, עצום ונורא, ואין לזה מחילה. כי אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. זה חמור ביותר מה שקורה. פילי פלאות, לא. נלמד את זה, לא ניכנס עכשיו. ככה בדרך אגב. בדרך אגב נסביר, בעזרת השם, שיעור לפורים. אומר השייח שתלמידי חכמים צריכים להיזהר בדיבור, מה הם מדברים. אפילו בענייני הגוף. למעט, לדבר רק מה שצריך לבחון, לשמור. כי כל מה שאדם מוציא מפיו, יש לו משמעות, הוא הופך להיות דבר קיים. למרות שלכאורה אנחנו לא רואים אותו, כי זה רק מילים. כבר ידוע, ודיברנו על זה בשנה שעברה, על הניסויים שעשו, על ההבל שיוצא מהמילה, מהפה, כשאדם מדבר יוצא רוח חמה מהפה, ועשו בחינה באיזו מעבדה, על כל מיני שפות, וגם השפה העברית, וכשמישהו אמר את המילה אור, נכתב על המסך אור, על לבב ריש, ושום שפה זה לא היה. אני לא אכנס את זה עכשיו. יש משמעות למילים שלנו. משמעות אמיתית. אם מישהו אומר משהו למישהו, הוא הופך את זה לדבר רוחני באוויר שקיים. לכן צריך להיזהר. ומעבדה, הם מחשבים והכל בדקו. זה ממשי. אדם צריך להיזהר בפה שלו. ממילא אומר השייח, זה מה שמוך. אמר הבית שבו וגמליאל. נסביר אחר כך, בבקשה, בבקשה. השאלה השלישית ששאלנו, אומר השייח, מה הקשר בין השתיקה לבין לא המדרש עיקר, אלא המעשה? גם אנחנו מכירים איזה סבא זקן אחד, כזה...
הלל?
זקן, זקן, בא בימים. הלל? והשם ברך את אברהם בכל. אברהם אבינו. אומר למלאכים, שבו, קחו לכם מעט מים, פת לחם, ומביא להם שם בקר ומה לא. אומרים חזל, זה אמור מעט ועשה הרבה, לא המדרש עיקר, אלא מעשה. ואני מחלות, תפסיק לברבר. מה אתה מדבר כל כך הרבה? תעשה! כמובן חיובי. כמובן מה שמותר. למה לדבר הרבה? מרבה דברים, הרבה חטא. אומר רבינו השייח, יש אנשים, לצערנו אנחנו מכירים אותם. אני אומר את זה עכשיו לא כדי לפגוע באף אחד, אלא לדבר אל עצמי. כי מה לעשות? אני, במסגרת תפקידיי הציבוריים, אני גם מדבר עם אנשים. יש אנשים דרשנים נועמים שמרבים באריכות יתר וחושבים שכל המרבה הרי זה משובח. זה בסיפור יציאת מצרים בפסח, זה נכון. אבל הזה אומר רבן שמעון בן גמליאל, לא המדרש עיקר אלא מעשה. מה הכוונה? לא יותר לשתוק לגמרי, זה לא הכוונה. שלא יהיה פה אחד שיגיד, הנה, יש לי עכשיו הוכחה שאני מסתגר, אני שתקן, אני מנזר השתקנים. לא, לא, לא. זה לא הכוונה. הכוונה היא בשיחות חולין, בדיבורים באלמה, שמה צריך לשתוק כמה שאפשר. בדברי תורה, דבר בלי סוף. אבל כשאתה מדבר אל ציבור, תקצר. ממילא, יש, אם כך, איך נקרא לזה? תוצאה למשוואה. אם אני צריך לשתוק כמה שיותר בענייני חולין, מה אני עושה עם הטבע של האדם מדבר? רק בדברי תורה. כלומר, להרבות בדברי תורה. סור מרע, ועשה טוב. אין וקום. אם לא תרבה בדברי תורה, תרבה בדברי הבל. אין, זה לא... אין באמצע. אין באמצע. נפש האדם היא אף פעם לא באמצע. היא תמיד מחפשת כיוון. באמצע זה דבר לא בריא. נכון, לפי שיטת הרמב״ם, בסופו של דבר מדובר על מידות, על התנהגות, שדרך הזהב היא הנכונה. אבל בדיבור, אתה צריך להיזהר מאוד, בדברי חולין. יש דבר נורא מעניין, לא יודע כמה אנשים פה קראו את אגרות הרמב״ם. יש אגרות, מכתבים שכתב הרמב״ם, כל מיני אנשים שפנו אליו. אחד מהאגרות, הוא כותב, ראוי לו לאדם, שימו לב, משפט מדהים, שיחמול, מה זה יחמול? יחוס, ירחם, על דיבורו יותר מחמלתו על ממונו. אתם קולטים? אומר הרמב״ם, כסף בא, כסף הולך. תרחם על הדיבור שלך יותר מה שאתה מרחם ושומר ודואג לממון שלך. כי האדם מרבה דברים, הוא מרבה חטא. אדם שיש לו הרבה ממון, לא בהכרח הוא חוטא איתו. אבל בעובדה, ככל שאדם מדבר יותר דברי חולין, הוא יותר ויותר פולט שטויות. יותר ויותר פולט דברים שאסור. תסתכלו בעצמכם, לא צריך הרבה להוכיח פה. נשארנו רק שאלה אחת אחרונה. ככה, למה חזרת, רבן שמעון בן גמליאל, ואמרת, כל המרבה דברים, מרבה חטא? כבר אמרת בהתחלה, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, נכון? אז גמרנו, למה לחזור?
כדי להגיד לנו שיש בדברי
תורה רבותיי, אמרנו כבר ששלמה המלך בספר משלי אומר, ברוב דברים לא יחדל פשע. כלומר, לא יכול להיות שרבן שמעון בן גמליאל יחזור על מה שהוא כבר אמר. כי לא יהיה הרבה דברים, הוא כבר אמר. זה חייב להיות משהו חדש פה. חייב פה זה חידוש שלא נאמר בפעם הראשונה שמרבה דברים לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. יש פה משהו אחר. כלומר, רבן שמעון בן גמליאל לא יחזור על מה שהוא כבר אמר. כי בפעם הראשונה, מה אמר רבן שמעון בן גמליאל? לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה בענייני מה? חולין. וירבה בדברי תורה. מה שפה אומר עכשיו רבן שמעון בן גמליאל, שהחלק הרביעי, כל המרבה דברים מרבה חטא, חייב להיות שהוא מתייחס למה? לדיבור תורני. לדיבור בעניינים של קודש, אפילו בלימוד תורה. זה מדהים, זה מפחיד. כלומר, כאשר אנחנו מדברים, אפילו בדברי תורה, אנחנו גורמים לטעויות בהבנה. לפעמים, מילה נוספת יכולה להטעות. לפעמים, דיוק ודיוקי דיוקים יכולים לגרום לבלבול. ותבדקו ותראו כמה הדברים שאומר האלשיך חיים ממש. תיקחו שניים, שלושה תלמידים שהיו בשיעור אחד ותשאלו את שלושתם מה כל אחד הבין מהשיעור. אתם תראו שאת הגרעין הם הבינו אותו דבר, וכל אחד יש לו הבנה אחרת בנוסף. איך זה קרה?
כל אחד לוקח את מה שהם...
כי כל אחד תפס איזה מילה מסוימת,
מאבד אותה.
ועיבד אותה לפי הכלים שלו והידע שלו שהוא רכש במילון של המושגים, וזהו. אנחנו רואים את זה בגמרא במאות מקומות, שהמוראים חלוקים במה אמר תנא מסוים. זאת אומרת שפעם השלישית שרבן שמעון בן גמליאל אומר לא להרבות בדברים, הכוונה גם בדברי תורה צריך את הדברים לשים במשקל, במסורה, במחשבה. אם צריך להעמיק להעמיק, צריך לדבר דבר, אבל שקול את המילים. אם דבר לא ברור תסביר, אבל תשים לב, אתה הנואם, המדבר, הדורש, תמיד חכם. לכן באמת אנחנו רואים את זה, מי שמתבונן בדברי רבותינו התנאים, המשנה, דוגמה, בדברי הגאונים הראשונים, שימו לב שהדיבורים שלהם היו מה? קצרים. הגמרא ארוכה כמו ים, וכל השס כולו של הגמרא הוא על מה? שס משניות. יש למעלה מ-2,000 דפי גמרא בשס על 6 סדרי משנה, כי כל משנה מהי? תקציר קצר, זהו. כן.
אז אם באמת כל מה צריך ב... בקצרה, בחול ובעירוך בתורה, נכון?
אמרנו שבדברי חול ודאי שצריכים כמה שפחות, ובדברי תורה צריך לדייק מאוד ולדעת כמה מדברים, לא לגמרי חופשי חופשי, לא להאריך, לא להרבות דברים.
הפוך, אמרנו בדברי תורה כן,
לא, אמרנו בהתחלה אמרנו שכן זה תמיד רחמים, אבל אחר כך רבן שמעון גם חוזר עוד פעם ואומר לא צריך להרבות דברים, זה גם בדברי תורה, שהכל יהיה בדוק ומדוד, לא סתם. לא להאריך יותר מדי. ממילא, מדוע התנאים, הגאונים, ראשונים, תראו רש"י, תוספות, הכל כזה, לא רק הם, כתבי הראשונים הם קצרים, ובזה אחר כך נכתבו על זה ספרים שלמים להבין. כדי לעמוד במה שאומר רבן שמעון בן גמליאל אפילו בדברי תורה. כל שכן בדברים סתם. עכשיו צריך להיזהר מאוד. המאירי כתב, היה אחד מהראשונים, כתב ביאור על הגמרא, על השעה שנקרא בית הבחירה. תמיד חכם מהראשונים. תראו מה הוא כותב. הדברי תורה, לא הדברי חולין, הדברי חולין ודאי, כולם אומרים מה שפחות יותר טוב. אומר המאירי, שאף חכם, כוונת תלמידי חכמים, אין ראוי לו להאריך יותר מדי, אף בדברי חוכמה, כי הלשון קרובה להיכשל. יש פירוש של המאירי על מסכת אבות, ושם הוא מביא את זה בסוף פרק א'. כלומר, מי שמרבה בטענות וחקירות ושאלות ודיוקים, מרבה בטעויות ובשגיאות. ככה יוצא מדברה. מכל זה, בא רבינו השייח ומסכם. אומר רבינו השייח, אני קורא את דבריו, שפה יהיה לפיו, לא יקרע. ישתדל האדם לכפול את כוח האזנתו, כלומר להכפיל את כוח היכולת להאזין, לשמוע מאחרים פי שניים ממה שהוא ידבר. יש לאדם שני אוזניים. כמה פיות?
אחד.
תחשיב כפול, דבר אחד. לכן, מבינים, יש באותו דף שהזכרנו בחולין פייטט, שם החזל נותנים המלצה, הכוונה, הנהגה נכונה. מה הדרך הנכונה של האדם בעולם הזה? כלומר, מה המידה הנכונה שאדם יהיה בעולם הזה בנושא הדיבור? אומרת הגמרא בחולין פייטט, ישים עצמו כאילם. הוא לא אילם אמיתי, אבל כאילו ידבר כמה שפחות. הרמב״ם בפירוש המשניות, המסכת אבות בסוף פרק א', הוא אומר שלדיבור יש חמישה חלקים. דיבור של מצווה, כלומר תורה, דיבור המשובח, כלומר שאני משבח צדיקים ומגנה רשעים לפי המותר, דיבור של רשות, זה אומר מסחר צורכי האדם, דיבור מגונה, שימו לב, מה זה דיבור מגונה? אומר הרמב״ם, הכוונה היא לדברים בטלים שאין בהם שום תועלת אל העניינם, צר לי מאוד להגיד את זה, ואנחנו רואים את זה המון, להעביר את הזמן, למלא את הזמן, אז מברברים, אין מה לעשות, מקשקשים, בלה בלה בלה, קשקושים, סתם. והדבר האחרון, אומר הרמב״ם, דיבור של איסור, כלומר לשון הרע, שקר, ניבולי פה, וכיוצא בזה. חמישה סוגים של דיבור. מה המסקנה שלנו מהפסוק הזה? מה המסקנה שלנו מהדברים? לפני שאדם מדבר, כדאי לו. כדאי לו לחשוב בשכל את מה שהוא רוצה להגיד. באיזה חלק מהחלקים שאומר הרמב״ם שיש בדיבור, מה שהוא רוצה להגיד זה מתאים? בתשבץ הזה? בסודוקו הזה? האם זה בדבר של מצווה? כלומר דברי תורה? האם זה דיבור שמשבח צדיקים? האם זה רשות? בעניינים של צורכי האדם? האם זה בדיבור מגונה, כלומר סתם דיבורים בעלמא, בלי שום ערך, בלי שום תועלת? או זה דבר איסור. תבדוק. תחשוב רגע. ולפי התשבט שהוא ממלא, תראה אם אתה תגיד את זה או לא תגיד את זה. אם זה דבר איסור, תשתוק. אם דברים בטלים, תשתוק. אם זה צרכים של האדם, דבר כמה שפחות. אם זה בשבח, שתמידי חכמים, צדיקים, טוב, קצת. אם זה בדברי תורה, טוב, אבל תשקול מילים. אם זה לא בכל זה, אז זה לא דיבור. כי רק ככה הרמב"ם מחלק את הסוגים השונים של דיבורים. אני רוצה אולי להזכיר לנו מישהו ונראה מי זוכר את השם הזה. היה אדם שקראו לו רבי אלעזר בן חיסמה. מישהו שמע פעם עליו? יש מישהו כזה? טוב, מישהו כזה. רבי אלעזר חיסמה. כתב על השם הזה הנכד של הרמב״ם. יש מדרש שנקרא מדרש דוד. הנכדו של הרמב״ם. גם כן הוא כתב את זה על מסכת אבות. ושם הוא כותב, למה קראו לו חיסמה? איזה מילה אנחנו שומעים במילה חיסמה? מילה בעברית. אתה שומע? איך? בקול, לא שומע. מחסום. מחסום. חסימה. מחסום. אומר הנכד של הרמב״ם, אבל נורא מעניין. למה קראו לו ככה? כי הייתה לו מידה, הנהגה, של מה? שהייתה מידתו השתיקה ומיעוד הדיבור. הוא מוסיף הלאה, נכד הרמב״ם, שהחכמים הראשונים לא נתפארו, כלומר הגדולה שלהם, הפאר שלהם, בא מאיזה צד? כמה ספרים הם הוציאו? כמה דברי תורה הם אמרו? אומר נכד הרמב״ם, לא. לא נתפארו אלא במיעוט דברים. זה היה הגדלות שלהם. הם ידעו לשתוק. כשאנחנו מזכירים השבת בתורה, את המעיל, את הקולות של הפעמונים, יבוא קול ויחפר על דבר שבקול. צריכים לזכור, להתעורר מחדש, שאנחנו לצערנו הרב, אחד המרבה ואחד הממעיט. יש לנו צורך לעשות תשובה גדולה בענייני לשון הרע, רכילות ודברי איסור, דיבורי איסור. מה אומרת? שמסתכלים לבתי העלמין, אז יש כל מיני אנשים, איש בחטאו יומת, אבל כולם יש חן משותף לשון הרע. כולם. לשון הרע, אני מזכיר, לשון הרע זה הדבר אמיתי, אמיתי לגמרי. כולם יודעים שזה אמיתי. כי אם אני מספר על מישהו דבר שלא היה, זה מוציא שם רע. זה לא לשון הרע. אני מוציא על מישהו שם רע. אם אני רואה דבר מסוים במקום אחד ואני מספר אותו במקום אחר, זה נקרא רכילות. אני רוכל, סוחר, הולך פה, מוכר פה, מעביר לשם. לשון הרע זה אמיתי לגמרי. לא לחינם, כותב הרב החפץ חיים, ספר שלם. וידוע הסיפור שהוא כתב לכתביו, הוא הלך לבקש הסכמות. הוא הגיע לזה מישהו, לא זוכר את שמו, ועשה לו את הספר של שמירת הלשון, שייתן לו הסכמה. הוא התחיל לקרוא, אמר, לא יכול להיות, אני לא נותן הסכמה דבר כזה, כי זה אחד בפה, אחד בלב. איך אתן הסכמה? אי אפשר לעשות את זה. לא יכול להיות שהבן אדם הזה שכתב את זה עושה את זה. החליט להחזיק אותו שבוע ימים, היה קורא לו, יושב, מנסה להפיל אותו ולא הצליח. אמר, אני חותם הסכמה, דבר כזה לא ראיתי. כל מה שכתב החפץ חיים בספרו הוא קיים בעצמו. לא רק כתב, קיים. לא עיקר המדרש, אלא מעשה. נתן לו הסכמה. כמה אנחנו צריכים להיזהר בדיבור. אנחנו עכשיו נפורים, נזכיר עוד דבר. מה שאמרתי לכם, נדבר על זה ברחבה. אם יש מישהו, וזה פילי פלאות שזה קורה בעולם התורה, בישיבות, שלוקחים מישהו שהוא הופך להיות כאילו רב במרכאות של פורים, צריך הרבה ימי כיפורים אחר כך לרב פורים הזה, ולכל מי שישתתף, אם יש שם מישהו שנפגע ממנו, כי הייתה בדיחה, כי הלעג, היה צחוק, וגם אם האדם אמר שהוא מוכל, כי אין אדם יודע מרת נפשו, והיום הוא יכול להגיד אני מוכל, ובעוד 5 שנים, 10 שנים, יפגוש אותו מישהו ברחוב ויגיד לו, שמעתי שאמרו עליך ככה וככה בפורים, ושנייה אחת יהיה לו. חלישות הדעת. זהו זה. המכילה שלו בטלה. כי הוא מגלה דעתו שהיא לא הייתה שלמה. כי כשאדם מוכל מכילה אמיתית, לעולם זה לא יזיז לו. ומי שמבזה, לועג, צוחק על חשבון תלמידי חכמים, אין לו חלק לעולם הבא. זו הלכה.
זה נשמע כאילו אפשר לצפות על אנשים שאומרים.
לא, וכל שכן אנשים פשוטים. אסור לצחוק על אף אחד, אין לבזות אף אחד, אין ללעוג לאף אחד. זה לא פורים, זה ביזיון. כמה אנחנו צריכים להיזהר, מעלת השתיקה, נכנסים בחודש אדר, אווירה של אדר נכנסת. אווירה של אדר זה לא אווירה של פורקן, זה מהגויים. בחגים שלהם תשתה, תשתקר, תשתולל, זה מה שאתה רוצה. להתפרק. איפה מצאנו את זה בתורה? איפה מצאנו יותר כזה ביהדות להתנהג כמו גוי? ללא גבולות. איפה? זה חלחל. זה מה שאולי מזכיר מה שדיברנו בחנוכה, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הנס שהחשמונאים כבשו את ירושלים וניצחו את היוונים. בשנים רבות אנחנו לא שמים לב איך היוונים חוזרים ומנצחים אותנו, לא בפיזי, ברוחני, בנפש, ואיך אנחנו מתנהגים. מתנהגים כמו חלק מהנהגות הגויים. מזל שזה לא עבודה זרה, כי אז באמת היינו עוברים על איסור עבודה זרה. נורא והיום מעלת השתיקה. בדברי תורה תדברו, תרבו בדברי תורה, וגם שם בזהירות תשקול מה שאומרים. בדיבור שמשפחים תליקים, גם שם להיזהר. כל המרבה דברים הרבה חטא. בתורכי האדם דברו מה שצריך בלבד. בדברים בטלים לא לדבר, בדברי האיסור לא לדבר. זו מעלת השתיקה, זו המעלה של הראשונים, זו המעלה של התנאים, זו המעלה האמיתית. כן,
אז זה אומר, ואם יש מקרה שהפוך מדברים טוב על תלמיד,
מה פירוש?
כאילו שמדברים לא טוב על תלמיד חכם, ואז אתה פחד לדבר כאילו גם אפילו לטובתו, כדי שאז אולי יקרה איזה משהו.
לא צריך לדבר בכלל.
לא, אם לא אתה מדבר, אתה שומע עכשיו שיחה שמדברים רע על תלמיד חכם.
מה אתה חושב בשיחה הזאת?
קשר, נגיד עכשיו בכיתה מדברים.
כן, מה מדבר? לא הבנתי, אני לא מבין את השאלה.
אם הרגע אתה שומע אנשים שמדברים רע על תלמיד חכם, אז מה שאתה הרגע אומר,
סליחה שהוא לא הסתיים,
יוצר מצב של פחד להצטרף לשיחה אפילו לטובת התלמיד
חכם. לא, כשאתה רואה אנשים שמדברים על תלמיד חכם, אתה צריך להגיד להם, כל המרבה דברים, מרבה חטא. יופי, יישר כוח, זהו, תודה רבה, לא צריך להעריך אותם מדי, לא טוב. שאלו אותך מאיפה זה? תגיד להם ברמב״ם. תלכו להם ברמב״ם. תגיד איפה? תגיד להם, זה בהקדמת המשנהות לרמב״ם, המסכת אבות, סוף פרק א'. שיתקלו. דקול. גם מה שאומר הרמב״ם, בדברי שבח, שזה לשבח צדיקים ולגנות רשעים, גם בגינוי הרשעים אומר הרמב״ם מה? בצמצום. לא עכשיו ישלח את כל הקוטים והעקרבים שיש לך על הרשעים, גם שם לא. נסתכל ונאמר שיות וכולנו, וזה אני יוצא מהרגלי, כי בדרך כלל אם אני אומר דברים שלי ואני אומר אותם עליי, כי בהכרח אתם צדיקים יותר ממני. בוודאי. אתה הצעיר, כמה הספקת לחתור? אני תראה כמה, אני רואה, תכפיל. לכן, בדבר הזה כולנו באותו בעיה. כולנו יש לנו בעיה של לשון הרע, וחילות, ודברים הדומים לזה. צריכים לעצור. צריכים להבין שהמעלה שלנו היא לא בריבוי דברים. בריבוי מעשים טובים. והיא רצון שנזכה בחיינו, ביומנו, בבריאות, בריאות הרוח, בריאות הגוף, לראות כהן ועבודתו, ומעיל שיזכיר לנו להיזהר בצלצול פעמוניו. במהרה בימינו, אמן.